פרק י"ז, פסוק כ"ד, אנחנו באמצע הדרמה הגדולה של מלחמת, של מרד אבשלום. אנחנו ניגשים כעת למלחמה, הכנות למלחמה.
ודוד?
ודוד במחנה עמה, ואבשלום עבר את הירדן, הוא לכל איש ישראל. אמו. כמו שראינו בפעם שעברה, דוד הרי בורח מירושלים לכיוון צפון מזרח. והוא עובר את הירדן אחרי התראה מהירה שהוא מקבל משני הבחורים.
שניהם נפגשים, נכון?
עוד רגע. ודוד עובר את הירדן, צולח את הירדן עם כולם עד אור הבוקר, הוא עובר לעבר הירדן. כעת איפה הוא נמצא? בעבר הירדן המזרחי. מי גר בעבר הירדן המזרחי? שניים וחצי שבטים, נכון?
מנשה וחצי
באש. אחד מהמקומות החשובים שם, זה המקום שנקרא מחניים. איפה אנחנו מכירים את המקום הזה?
יעקב
אבינו, נכון, היה אבינו. יעקב אבינו. היו שם עוד כמה דברים שלמדנו שקרו במחניים. שם המקום, כן, לפני, שם המקום ש... שבמחניים, מי שזוכר, כבר למדנו שאיש בושת בן שאול גר במחניים גם. אחר כך הוא עבר.
עד המחניים עליו בוש פינה?
לא קשור.
לא.
זה בעבר הירדן. עכשיו, גם אבשלום עובר את הירדן. גם אבשלום רודף אחרי דוד ועובר את הירדן עם הצבא שלו. ולמעשה, הם שני נמצאים כעת באזור הגלעד. בואו נראה. ואת המסר עשר עם אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בן איש ושמו יתרי ישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב. רק עוד מילה אחת על מחניים. אם אתם זוכרים,
איזה שם, אביגיל בת נחש,
כבר נדבר עליה. לא כתוב אביגיל. מה כתוב? לא כתוב אביגיל.
אביגל.
אביגל. אביגל. אשר בא אל אביגל בת נחש.
אביגל זה אשתו.
לא, אביגיל.
אמא של הצוריה.
אביגיל זה אשתו. אביגל. אביגל.
אביגל, לא אביגיל.
בלי יוד, בלי יוד.
אביגיל זה אשתו של דוד.
לא אישה אחרת, כבר נדבר עליה, גם לה יש קשר לדוד, נדבר עליה עוד רגע. אבל לפני כן מילה אחת על מחניים. אם אתם זוכרים, אחרי מות שאול ויהונתן, ישבושת הוא מלך על שבטים במחניים. ואבנר מנהל לוחמה נגד דוד ממחניים. קודם כל קל להבין שמחניים זאת עיר חשובה. זו עיר שהיא מקבילה, טוב, אז עדיין לא היה ירושלים, בתקופת התחלת דוד, דוד היה בחברון, אבל היא עיר מקבילה לערים החשובות של יהודה. ונמצאים שם, הקהל שנמצא במחניים, הוא לא טבעי של דוד המלך, זה אנשים שבעצם שייכים לחבורה של בית שאול. אמנם לא בנימינאים בעצמם, לא בני ימיני בעצמם, אלא כנראה בני מנשה, אבל בני רחל, באופן כללי, בני רחל, וזה מקום שהיה ממש התבססות אמיתית של אבנר בנר, ושל החבורה שניהלה את המלחמה נגד דוד בזמנו. וכעת דוד מגיע לשם ומוצא שם מקלט נגד אבשלום, שהוא מגיע בירושלים. זה מעניין. ראיתי שכותב רבי אברהם בן שלמה התימני, זה ספר שכבר הזכרתי אותו כמה פעמים בעבר, ספר מאוד מעניין שהתגלה בשנים האחרונות בגניזה של התימנים, עבר אצלם מדור לדור. הרב קפח הוציא אותו לאור. זה אצל התימנים יש מסורות מאוד מדויקות מצד אחד, מצד שני אין היסטוריה חיצונית, כלומר אנחנו לא יודעים מלבד מה שהם מוסרים לנו, אתה לא יכול לדעת. זה ספר שלומדים אצלם. מי הוא היה, לפני כמה שנים הוא חי, איפה הוא גר, אף אחד לא יודע. אז רבי אברהם שלמה התימני כותב שמחניים הייתה נחשבת למקום קדוש. כי זה שם היה מקום ש... שם היה מחנה אלוקים שפגש. כנראה מחניים היה מחז מיוחד, היה מעמד מיוחד, ומי ששלט במחניים היה לזה איזושהי אמירה.
אתה יודע, תימני שאומר, אני בא מבית חם, הוא התכוון, בא מבית בלי מזגן.
אחרי שדוד מתבסס במחניים, הוא כבר מפסיק לברוח, הוא מתיישב במחניים. מילא אבשלום יודע מזה. ואז אבשלום, על פי הצעת חושי, מגייס, אמרנו, גיוס רחב. זה לא למחורת אבשלום בא. יש פה איזשהו פרק זמן. דוד מגיע למחניים, מתפרסם שהוא שם. דוד מתארגן וגם אבשלום מתארגן, על פי הצעת חושי, בגיוס רחב שלוקח זמן. וכעת אבשלום מעביר את סדר הכוח שלו אל המסע. המסע. מי הוא המסע? המסע בין יתר. מי הוא? אז תראו, הפסוק אומר רשימה מוזרה. מביא את מי הוא עם קצת יותר מדי מילים שרומזות פה כל מיני רמיזות. בואו נראה את המילים. המסע בין איש ושמו יתרה הישראלי אשר בא אל אביגל בת נחש, אחות צרויה, אם יואב. מה זה פה? זה כמו ש... קורדי, מה זה בן דוד שלי? אני, אבא שלי, אח שלו, בן שלו, דוד שלו, מה זה? בואו ננסה לפענח כתב הסתרים הזה. נתחיל עם זה שאביגל בת נחש היא אחות צרויה. זאת נקודת אחיזה. היא אחות צרויה, אם יואב. מי זאת צרויה?
היה
מה שהם
דוד המלך.
נכון. יואב בן צרויה. יואב בן צרויה, כתוב, צרויה, אם יואב. מי זה צרויה? אחות של מי צרויה? דיברנו על זה כמה פעמים. צרויה היא אחות של דוד.
כן.
נכון?
כן, כן.
יואב הוא אחיין של דוד. אז אביגל בת נחש היא אחות של צרויה. אז היא גם אחות של מי? מי זה נחש? אבא שלה, איך קראו לה אבא של דוד?
ישי.
ישי, איך הוא נקרא פה?
נחש.
למה הוא נקרא נחש? אז קודם כל, בדברי הימים כתוב בפירוש אביגיל בת ישי. כלומר, ברור שמדובר פה על אחות של דוד המלך, אין ספק. כתוב פה אבל אם יואב, יש פה איזה מטלטלות, צריכים להבין אותו. הפסוק מבקש לומר כאן משהו. קודם כל נחש, אז כתוב וידוע בגמרא, שנחש זה כינוי לישי אבי דוד. כמו שנאמר, תנו רבנן, ארבעה מתו בעתיו של נחש. ארבעה מתו רק בגלל עצת נחש הקדמוני. בלי זה לא היה להם שום חטא למות בגללו. ואלו הן, בנימין בן יעקב, ואמרם אבי משה, וישי אבי דוד וחילאב בן דוד. וכולו גמרא, כל זה מסורת בעל פה, לבר מישי אבי דוד ומפרש בקרא. חוץ מישי אבי דוד, שהפסוק מפורש קורא לו נחש. רגע, אם היו קוראים לי לוי, הייתי אומר שנחש בגימטריה...
משיח.
משיח הוא בן ישי, נכון?
אז מה החטא שלהם?
אבל לא קוראים לי לוי, אז אני לא אמרתי את זה.
לא, ההפך,
הם לא... הם לא אליהם
חטא. אין להם שום חטא. הם מתו בעטיו של נחש. כלומר, לולא הכללה שכמו תמות, בגלל שהם מקום עץ הדעת, הם לא היו מתים, כי הם לא היו שום חטא שלהם. כלומר, לא חטאו מי אביהם. אני אקרא מתו מתי. בנימין, אברהם,
כלאב. אוקיי, אז אם כן, המסע הוא שם תחת יואב, אז הדגש הוא תחת יואב, אז מראים את הקשר המשפחתי שלו ליואב. למרות שהמסע הוא בעצם אחיין של דוד, בדיוק כמו יואב. זאת אומרת, הוא משתווה ליואב. הוא שם ראש הצבא מישהו ברמה של יואב. המסע בן איש הוא שמו יתרה הישראלי. מה זה יתרה הישראלי? אז איש פירושו איש גדול. כותב רד"ק, איש גדול הוא כמו וחזקת והיית לאיש, כלומר לאיש טוב ויראה אלוקים. וכן כולם אנשים, אנשים גדולים. בן איש, אבא שלו היה איש. ולא סתם הוא נקרא יתרה הישראלי. בדברי הימים הוא מכונה, ואביגיל, שם זה ואביגיל, ילדה את המסע, ואבי המסע יתר הישמעאלי. בדברי הימים נאמר, יתר הישמעאלי. פה, יתר הישראלי. למה? בפשט, רד"ק כותב, הוא היה ישראלי שגר בין ישמעאלים. אז הישמעאלים כינו אותו ישראל. הישראלי, והישראלים כינו אותו הישמעאלי. אתם יודעים, כמו שיש בדיחה שאומרת שמגיע לארץ, הרוסים מבסוטים. ברוסיה היינו ז'יד.
נכון.
כאן בארץ קוראים לנו רוסי.
נכון.
אמריקאים מבסוטים. באמריקה היינו ז'ו. פה אנחנו אמריקאים. הם הגיעו לארץ אמריקאים. הפרסים בפרס קראו להם.
יוד.
יוד.
ג'וד,
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 ג'וד, ג'וד,
ג'וד, ג'וד, ג'וד, ג'וד, ג'וד, וכשהם הגיעו לארץ הם פרסים, רק הארגנטינאים מסתובבים מבואסים.
למה?
בארגנטינה הם היו חודה, זה נקרא, הגיעו לארץ וכולם קוראו להם ברזליים.
דרך
אגב, רק
אבא פרסי, הוא מופיע בתנ"ך, בפולין, נכון?
אין אף עם שמופיע... 127 מדינה. בסדר,
איפה?
איפה ישתם
פה את ההיסטוריה שמופיע בתורה? נכון?
כן, כן. אתה רוצה להגיד
שפורים
שלכם, בבקשה,
קח. לא, עם כל זה... תראה את כל הרבנים.
אבל מה, מה, מה קבעו בגמרא? ששותים משקה, נכון? זה שלנו, הרוסים. מה עושים בפורים? שותים. זה שלנו, הרוסים.
גם הרוסים שותים. אתה לא יודע כאן שותים.
אתה לא יודע על מה מדובר בכלל. מה זה, מה, מה, מה... במוסקבה, בתקופות מסוימות בשנה, אתה לא יכול ללכת ברחוב. 3 מטר בלעוד בקבוק ריק. ברמה הזאת. כן, אבל בחז"ל יש הסברים אחרים. ככה נאמר בחז"ל בירושלמי. כתוב אחד אומר, ושמו יתרה הישראלי. וכתוב אחד אומר, יתר הישמעאלי. רבי שמואל בר נחמן אומר, ישמעאלי היה. ואת אומר ישראלי, אלא שנכנס לבית דינו של ישי, ומצאו יושב ודורש את הפסוק בישעיהו, פנו אליי ויבשעו כל אפסי ארץ, כי אני אל ואין עוד, ונתגייר. ונתן לו את ביתו. אז הוא התרגש מדברי תורה שהוא שמע מישי, אז לכן הוא נקרא ישראלי, אבל הוא באמת הוא גר מישמעאל. זה מאוד מעניין. באופן כללי אנחנו יודעים ש... רוב הגרים בהיסטוריה היו לא מישמעאל אלא מעשיו, כך כתוב בחסידות. ורבני נאמרין, ישראלי היה. הדעה הזאת היא שכבר אנחנו נגיד אותה, אנחנו קוראים ירושלמי, בבבלי היא מופיעה רק הדעה הזאת. ואת אומר ישמעאלי, אלא שחגר מותניו כישמעאלי, ונעץ את החרב בבית דין, או נהרוג או נהרג, או נקיים דברי רבי. כל מי שהוא עובר על הלכה הזו בחרב אני אורגו, אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית. כלומר, הוא היה ישראלי, אבל בעניין אחד הוא התנהג כמו שמתנהגים ישמעאלים. איך ישמעאלים בודקים, מחליטים מה נכון, מה לא נכון? הם לא יודעים להתווכח. יהודים יודעים להתווכח. אתה אומר ככה, אני אומר הפוך. אתה אומר הפוך, אז אני אומר דווקא הפוך. ממך מה שאתה אומר. תגיד לי מה אתה אומר, אני אגיד הפוך ממך, כן? אנחנו נמצאים לפני פורים. פעם הרבי אמר שהיה איזה ראש השיבה אחד שעלה לשמיים, שיבה מסנגת, עלה לשמיים. אחרי 120 שאלו אותו מה כתוב שצריכים להגיע, אשרי מי שבא לכאן, מתלמודו בידו, מה חידשת? אני לא חידשתי הרבה, אני בעיקר פרחתי חידושים של אחרים. אז אומרים לו, אפשר, תגיד משהו. מה למדת? אז הוא אומר, ריבונו של עולם, תגיד אתה משהו ואני אפרוך.
גם לקדוש ברוך הוא יעשה את זה.
זה העונש שלו, כן. אז מה, בדרך כלל, יהודים יודעים להתווכח. ישמעאלים לא מתווכחים. איך אצל ישמעאלים עובד ויכוח?
יש חרב.
יש חרב.
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 הוקים חרב ואומרים,
מי שצודק זה מי שמנצח, כן. אז היה את הדין של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, שכל כך הרבה דברים נשפכו עליו. כל ספר שמואל בעצם מושפע ממנו. סיפור של רות המואביה. כן? ישי, יש לו בעיה של יוחסין. הוא הרי נכד של רות. ואם אסור לרות לבוא בקהל, אז הוא לא יכול לבוא בקהל, וככה דוד המלך וכל. ויתרה הזה היה תלמיד בישיבה. והוא הגיע ואמר, יש פה חרב. אנחנו, מי שלא מקיים, מקבל את דברי רבי, את שמואל הנביא שאמר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, הוא יעני ירוג אותו. ככה הוא הלך עד הסוף, אמר, אני אתחתן גם במבט שלהם, אני אראה לכולם שאני ככה מחזיק. זה לכן הוא נקרא הישמעאלי. בכל אופן, אז הבן של יתרה, זה המסע שהוא אחיין של דוד, עומד בראש הצבא של אבשלום נגד יואב, לאותו כוח. שניהם מחוטר ישי, שניהם צדיקים וקדושים, שניהם גיבורים. וייחן ישראל ואבשלום ארץ הגלעד. אז כעת יש לנו שתי מחנות בעבר הירדן. דוד ואנשיו במחניים, ישראל ואבשלום בארץ הגלעד. פסוק כ"ז. בשונה מאבשלום שהתארגן, דוד הגיע לשם בחופזה, דוד ברח. פסוק כ"ז. ויהי כבוא דוד מחניימה ושובי ונחש מרבת בני עמון. ומחיר בן עמיאל מלא דבר וברזילי הגלעדי מרוגלים. משכב וספות וכלי יוצר וחיטים ושעורים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי ודבש וחמאה וצון ושפוט בקר. הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב ועייף וצמא במדבר. שלוש דמויות באות בעבר הירדן, מעבר הירדן, לסייע לדוד. הראשון זה שובי בן נחש, בפשט, ויהודי עשיר שגר ברבת בני עמון הכבושה על ידי בני ישראל. אבל חז"ל אומרים, שובי בן נחש זה חנון בן נחש. מי זה חנון בן נחש, זוכרים?
בן של
נחש מלך
עמון.
איפה זה עמון? לא רחוק משם. בעבר הירדן. ולמה נקרא שמו שובי? רבי אומר שישב יצרו לשעה. היה סכסוך רשמית בין משפחת עמון לדוד המלך. אבל הוא יישב יצרו.
רגע, בלב שלא יודעת אם זה הנחש הזה, אולי זה אישה.
אז כתוב מרבת בני עמון.
כתוב מרבת בני עמון.
אז הגמור אומרת. ורב אמר שעשה תשובה. שעשה תשובה ווידוי. זאת אומרת, אחרי שדוד המלך טיפל טיפול עמוק בבני עמון, המלך שלהם בא לתת לו מנחה. והמדרש ממשיך ואומר, עכשיו יש לנו פה עוד, מחיר בן עמיאל מלא דבר. אתם זוכרים את האיש הזה? זה היה מחיר בן עמיאל מלא דבר. הוא היה הספונסר של מפיבושת בן שאול. הוא החזיק את מפיבושת בן יונתן, החזיק אותו אצלו בבית. מפיבושת מילות דבר. וברזילי הגלעדי, שאנחנו נדבר עליו עוד בהמשך, הם אנשים עשירים מאוד מאוד. הוא מגיע מרוגלים. אז שלוש יישובים. שלושה יישובים. רבת עמון, רבת בני עמון, לא דבר ורוגלים. אלו שלושה יישובים בעבר הירדן. ונציגים שם מגיעים עם הרבה מאוד ציוד. מה זה הציוד הזה? אומר המדרש. מה זה משכב וספות וכלי יוצר? משכב, אומר המדרש, אלו קרים וקסתות. היא פשוטו. ספות, אלו חביות של יין. כן? יש בעוד מקומות שכתוב שספות זה יין של יין. לא, לא, לא. יש, ותבלתם בדם אשר בסף. זוכרים? ותבלתם בדם אשר בסף בפרשת החודש. מה זה בסף? כלי. זה לא. בדם אשר בסף. ותבלתם בדם אשר בסף, ושמתם על הדלת ועל שתי המזוזות. אסף סיפים ומזרקות.
כלי שמחזיק את הדם.
כלי שמחזיק את הדם. יש גם בשעות הפטרה. סיפים ומזרקות. זה כלי של יין. כלי של...
מה זה אמרת הסיפים אם ככה?
משהו אחר.
אבל סיפים.
נכון. כלי יוצר. מה זה כלי יוצר? אז כלי יוצר במילה פשוטה. מה זה כלי יוצר?
כלים שמיוצרים.
מי אומר בו מיוצרים? מה זה יוצר? זה עברית פשוטה, זה גם היום. מה זה יוצר?
מישהו עשה אותו.
עושה.
מי איך נקרא? יוצר זה קדר.
יוצר מנפצם?
כלי יוצר תנפצם. כלי יוצר זה כלי חרס. אבל כאן המפורשים אומרים, מדרש אומר, כלי יוצר, אלו הבאים מריתמה. כלומר, זה כלי חרס מאוד יקרים. וחיטים וסעורים כפשוטו, וקמח כפשוטו, וקלי. מה זה קלי? רבי אומר שקיטה ופול. זה סוג של, סוגים שונים של, של קטניות כנראה, שעשויים בצורה קלויה, שיותר קל לאכול אותם ולשמור אותם לאורך זמן. ופול ועדשים וקלי. עדשים כמשמעם. ודבש וחמאה. כנראה קלי של חיטים. כן. נכון. ודבש וחמאה, וכמשמעם, ושפות בקר. מה זה שפות בקר?
גבינות.
גבינות, גבינים של חלב. תורים, כתוב, ושפות בקר. הגישו לדוד. איפה כתוב את המילה תורים? המדרש אומר תורים. של, לא יודע, שלא היה זבוב יכול לעמוד עליהם, אלא היה נופל מרוב השומן שהיה לגבינה, זבוב לא היה יכול לעמוד עליהם, היה מחליק, היה גבינה מאוד מאוד שמנה, ביידיש שמנת, סמטנה. הגישו לעם, ודוד אבל היה משתו לאכול, כיוון שראה דוד כן, התחיל לומר, מאלו הייתי מתיירד, ממי אני מפחד? מאחר וכאן פחדתי, והשלימו לי. אם ככה, הקדוש ברוך הוא, זה לא, אינה מהן. זה לא שהם השלימו. מי השלים? קדוש ברוך הוא השלימם לי. שנאמר, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אימו. כי באמת, בדיוק החבורה הזאת, גם המלך הזה, שדוד טיפל במשפחה שלו, וגם, איך קראו לו? מחיר בן עמיאל, שהוא היה הספונסר של, של משפחת שאול, וברזילי הגלעדי כנראה גם, כל החבורה הזאת דוד פחד מהם, ודווקא הם היו הראשונים לבוא לסייע לו. אומר דוד, הקדוש ברוך הוא איתי. בגימורי משמע, ביומה, הגמורה דורשת מהפסוק הזה כמה דברים ליום כיפור. הכלי יקר לומד שזה היה באותו יום, יום הכיפורים. ועמי היה רעב וצמא ועייף מנעילת הסנדל. וכלי יקר כותב שדוד התענה באותו יום והתכפר לו על הכל, והקדוש ברוך הוא נתן בלב אויביו לבוא לקראתו ולהראות את חסד השם ורחמיו שעושה איתו. אז ראינו עכשיו שלום מתכונן למלחמה, איך שדוד קיבל סיוע, ובואו נתקדם. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויח יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה חמונו 10,000, ואתה טוב, כי תהיה לנו מאיר לעזור. ויאמר עליהם המלך, אשר ייטב בעיניכם אעשה. ויעמו עוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. דוד מתכונן למלחמה ברצינות, הוא מסדר את הצבא, מאות מאות עם שרי מאות, ואז על כל 1,000 שרי אלפים. סך הכל 3 גדודים גדולים עם 3 מפקדים בכירים מאוד. ויואב, אבישי ואיתי הגיתי. דוד רוצה לעמוד בראש הלוחמים. משתי סיבות. סיבה ראשונה, לחזק את לבה. ושנית, הוא קיבל מידע מיונתן ואחימץ, שבראש הקרב הנגדי עומד על פי הצעת רכושי הערכי, אבשלום בעצמו.
אבשלום.
ודוד דואג לאבשלום, רוצה לשמור עליו. שלא יפגעו בו. הכותב הכלי יקר, ואנשי דוד אומרים לו, בשום פנים ואופן אתה לא יכול לצאת איתנו. ולמה? אם אתה תצא, המלחמה היא בסכנה מאוד גדולה. זה כמו בשחמט. אם מכוונים על המלך, המשחק נגמר. מבחינת האויב, הם מחפשים רק אותך. ואם אתה תהיה בשטח, הם יעשו כל מאמץ כדי לתפוס אותך. אבל אם אנחנו נהיה אנחנו, גם אם יפגעו בחצי מאיתנו, אנחנו 20,000 איש, יישארו 10,000 לוחמים. וחצי ממצב לחימה, זה אין פה שום ניצחון, כי אתה עדיין פה. הכיסא שלם. חוץ מזה, אתה תעזור לנו מהעיר בתפילה, בלימוד תורה. בזה תוכל לעזור לנו יותר מאשר בנוכחות שלך בשטח. המלך מסכים, ואז הוא נעמד על יד השער, וסוקר את היוצאים במלחמה, כמו שהם יוצאים בקבוצות של מאות ואלפים. והדרשנים פירשו, ויעמוד המלך בתפילה, כמו שהם ביקשו, אל יד השער, כשהפנים שלו, אל הקיר, כמו שמתפללים. אבל המלך דואג לאבשלום. ויצב המלך את יואב, ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנה לאבשלום. וכל עם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. דוד אומר לשלושת המפקדים, לעיני כולם, לאט לי לנער לאבשלום. מה הכוונה? אומר הדק, אם תפגעו בו במלחמה, לאט לו בעבורי, ואל תרגעו, שלא יראה ברעתו. כי אף על פי שערה לי, אני אב לרחם. ופירוש לאט, ממשיך הרדק, בנחת. כלומר, שלא תבואו בכעס וברוגז להקותו, כמו שהיה ראוי, שימרו לו בעבורי. אבל דוד לא יכול היה למנוע את מות אבשלום, כי מן השמיים נלחמו בו. אנחנו נזכיר הרלב"ג. פסוק ו. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. איך, מה קשור יער אפרים? איפה זה אפרים?
כאן, באותו מקום.
בעבר הירדן?
בעבר הירדן.
המזרחי. המערבי.
למה?
אפרים.
כן, זה נשיה שם.
מה זה יער אפרים? אז רש"י אומר, היה הסדר. מה פתאום? היה אפרים?
ים המלח למעלה.
מה פתאום? אפרים?
בצד הזה.
מה פתאום? אפרים?
איפה היה? איפה היה, תגיד?
אפרים, זה, 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 זה משילו וצפונה.
לא,
אני... איזה ים המלח? ים המלח מסתיים ביריחו.
נכון.
זה בנימין. אפרים וצפונה משם. בקו כללי, מאוד כללי, כביש 5.
לא 90?
לא, מכביש 5 צפונה בערך זה אפרים. קצת לפני. אז מה זה יער אפרים? אז רש"י אומר שבני אפרים היו יורדים ממעלה אפרים, מעבר הירדן, שכם זה באפרים.
נכון.
מעבר הירדן המזרחי, המערבי, היו חוצים עם הצון שלהם אל יער שעמד בשטח שבעבר הירדן המזרחי, ושם אפרים היו רואים את הצון שלהם על פי הסכם שהם עם מות יהושע בן נון. ולכן היער נקרא יער אפרים. וינהגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה הגדולה. המגפה הגדולה, ביום ההוא 20 אלף, ותהי שם המלחמה, נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לכל בם, מה שרחלה החרב ביום ההוא. שם הייתה נפילה גדולה של חיל אבשלום, שמכונה פה לכל אורך הפרק עם ישראל. עם ישראל פה זה חיל אבשלום. והם איבדו 20 אלף איש. זה היה עונש משמיים על המרידה בדוד ועל התמיכה במרידה הזאת. ושם, וכדי להדגיש, לא, מגפה פה יש נפילה, ניגוף. כדי להדגיש שמהשם יצא הדבר, גם היער עצמו התחיל לאכול בעם. או הכוונה לחיות טרף שהיו ביער, כמו שכותב תרגום יונתן, או, כמו שכותב רד"ק, שהם רצו בתוך היער ונפצעו מהעצים, או, כמו שכותב רבי יוסף קרא, העצים נפלו עליהם. כך או כך, אבל ברור שיד השם הייתה בהם, והיער אכל בהם עוד יותר מאשר אנשי דוד. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו ואלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. באמצע מאומת האלוקים הזאת שהיער נופל וחיות, לא ברור, אבשלום נקרא. כלומר, הוא הזדמן, הוא לא תכנן להיות שם. כשהוא רוכב לבד על פרד, מול עבדי דוד. מה זה ויקרא? יש כאלה שמי ויקרא, מסביר רבי יוסף קורו, הם ראו אותו. עבדי דוד צעקו, תפסו, תפסו. אבל לא תפסו אותו, לא תפסו אותו. מי תפס אותו? משמיים. השיער הארוך והמרובה שלו נתפס בסבך של עץ אלה גדול.
הפרד ברח.
שהיה שם. והפרד ממשיך לדהור, ואבשלום נתלה בשיער, ויותן בין השמיים ובין הארץ. והדרשנים כתבו, חיים הסנוך, שזה הפרד מיוחד למלכות. ואבשלום רחב עליו כדי להפגין את זה שהוא מלך, שרדינו שאסור להשתמש בבהמה של מלך, בהמת רכיבה של מלך. ככה נאמר במשנה, בסוטה. אבשלום נתגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערו. ועוד נאמר בפרק דרב אליעזר, ועל דרך זה, בגמרא בסוטה דף יוד, שישה נדמו לאדם הראשון וכולם נהרגו. ואלו הן, שמשון בכוחו ונהרג. שאול בקומתו ונהרג. עשאל במרוצתו ונהרג. יושיהו בנחיריו ונהרג. צדקיהו בעיניו ונהרג. אבשלום בשערו ונהרג. ואבשלום גיבור כוח היה במלחמה. וחרב מצומדת על מותניו, אומר הפרק את רבי אלעזר, מפני מה לא שלף את חרבו וקרת את שיער ראשו, וירד? אלא, שראה שנפתחה גיהנום תחתיו. אמר, מוטב לי להתעלות בסעריי ולא לרד באש. לפיכך היה תלוי שנאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. מה הכוונה שגיהנום תלוי תחתיו? אומר הכלי יקר, לאו דווקא שהכוונה שהוא ראה פיזית את הגיהנום, אלא פתאום הוא תפס שהוא מורד במלכות משיח השם. ואם הוא ינצל כעת מהמוות באמצעות חיתוך השיער, יגיע לגיהנום. לכן הוא קיבל על עצמו דין שמיים והחליט שאם השם רוצה להרוג אותו, הוא לא יתנגד. וזה הוא ינצל מדינה של גיהנום. וכותבים דבר נפלא, הכלי יקר. למה אבשלום מת באמצעות כליה? כדי להראות על סמיכות הפרשיות בתורה שכל היום רמוז. יש שטיפת תואר, מיד אחריה יש בן סורר ומורה, כמו שאמר חושי הערכי, הפרשה הבאה היא, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו
על עץ.
ומשפטי השם באמת צדקו יחדיו, שכולם הבינו ויראו מה בעצם היה מעשה אבשלום. איזה אורח חשוב יש לנו היום. פסוק י'. וייר איש אחד, ויגד ליואב, ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום, תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא הקיטו שם ארצה, ועליי לתת לך שר הכסף וחגורה אחת. ויאמר האיש אל יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך, ואת אבישי ואת איתי לאמור, שימרו מי בנער באבשלום. או עשיתי ונפשי שקר, וכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. עובר שם האיש מהבדי דוד, הוא רואה מחזה לא יאומן. אבשלום תלוי בשיער שלו, בין שמיים וארץ. הוא מיד רץ להגיד ליואב המפקד, מה שהוא ראה? יואב אומר, למה אתה מספר סיפורים? למה לא סיימת כבר את הסיפור? למה לא, אם היית הורג אותו, היית מקבל ממני פרס כספי גבוה מאוד. היית מקבל ממני 10 כסף וחגורה אחת. מה זה חגורה? משמע בכלי יקר, זה דרגה. זה איזשהו כמו פלאפל. קבל ממני איזושהי דרגה, העלה בדרגה. אבל האיש לא מקבל את דברי המפקד. אומר לו, גם היית נותן לי 1,000 כסף.
הייתו לו זה בן המלך.
זה סכום עצום 1,000 כסף, איפה אני יודע? בתחילת ספר שמואל, מוזכר שכל הכסף שהיה בכיס של שאול היה רבע כסף, כדי לתת לשמואל. זוכרים? הוא לא היה מוכן, לא הייתי מוכן לקבל משתי סיבות. דבר ראשון, אני לא אפגע בבן המלך. דבר שני, כולנו שמענו את המלך מצווה, גם אותך, לא לגעת בנער באבשלום. ראים, תגיד לי לעשות את זה בשקט. שבלי שידעו מזה, לא הייתי עושה את זה בשום מצב. לא, כתוב, או עשיתי בנפשי שקר, אבל הכתיב הוא בנפשו. כתוב בנפשו וקוראים בנפשי. יש פה שני טיעונים. כך כותב, כדאי לדעת, הרד"ק, הוא תמיד דורש כתיב קרי. אז אומר, אם הייתי, עשיתי בנפשו שקר, או עשיתי בנפשי שקר, מה הכוונה? אם הייתי פוגע בנפשו של אבשלום, זה הפגיעה לא נכונה, זה שקר. המלך אמר שהוא צריך לחיות, מי אני לקבוע שהוא צריך למות? וזה גם בנפשי. כי אם אני יודע שהמלך ציווה לו להרוג אותו והרגתי אותו, אז אני עושה שקר בנפשי. כלומר, יש פה מלחמה בין שני חסידים, של דוד המלך, מאז ועד היום זה ככה. יש את החוסיד שנקרא, יש להקה שנקראת, אתם לא מכירים את זה, אני אגיד את זה בכל זאת. יש להקה שנקראת CPO. מה זה CPO? CPO זה להקה כזאת שיואב השתייך אליה. CPO זה ראשי תיבות, כוונה פנימית אורגניזיישן. כוונה פנימית, מי שיודע את מה דוד באמת התכוון. יש מה שדוד אמר, ויש מה שדוד באמת התכוון. אז זה נקרא CPO. זה תמיד צוחקים, יש אנשים שהם CPO. הם יודעים מה באמת התכוונו. אבל זה לא מה שאמרו. והיהודי הזה הוא חוסית פשוט של דוד המלך. דוד המלך אמר לא, אז לא. כן. ובדרך הסוד הסבירו מה פירוש לעשות שקר בנפשו ובנפשי. אז מסביר הכלי הקר, דוד הוא ספירת המלכות. ידוע נפש. יש נפש, רוח, נשמה. דוד הוא בחינת נפש כידוע. ולכן בנפשו של דוד זה גם בנפשי של כל יהודי. וכל פגם שיהודי עושה זה נראה לנפש של דוד בספירת המלכות העליונה. אני לא רוצה לפגום בדוד המלך. והאיש אומר לדוד, ליואב, אמירה מאוד קשה. וכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ואני מכיר את המערכת. המלך גם ידע מי פגע בו, וכאשר המלך יכעס עליי, אתה לא תבוא לעזור לי. זה מעניין. עברו מאז 3,000 שנה, שום דבר לא השתנה. פסוק י' ויאמר יואב לוחן אוכילה לפניך ויקח שלושה שבטים בחפו ויתקיים בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה. יואב אומר אוקיי, לוחן אוכילה לפניך, אני לא מתכוון באמת להתחנן לפניך, אני אעשה את זה בעצמי. חז"ל אומרים שהוא לא רצה לספר לו איפה הוא נמצא, אם לא שיואב הכריח אותו. כך אומרים חז"ל. אומרים חז"ל פריקא דרבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, בואו ראה יושרו ותומו של אותו האיש שאמר ליואב, אפילו אתה נותן לי זהב וכסף הרבה מאוד, איני עובר על מצוות המלך. אמר לו יואב, בבקשה ממך שתראה לי המקום שהיה אבשלום תלוי בו, ולא קיבל. התחיל קורע ומשתחווה לפניו, שנאמר ויאמר יואב לא כן אוכילה לפניך, ולקח אותו בזרוע והראה לו את המקום שאבשלום תלוי בו. אבשלום לוקח איתו שלושה שבטים, חניצות קטנות. כשהגיע למקום שפוגש את אבשלום תלוי על העץ בשיער, הוא תוקע בליבו את שלושת השבטים, מידה כנגד מידה, כמו שאומרת המשנה בסוטה, ולפי שגנב שלושה לבבות, לב אביו ולב בדים ולב ישראל, לפי כך נתקעו בו שלושה שבטים. ועדיין אחרי השלושה שבטים האלה, אבשלום נותר עודנו חי בלב האלה. אומרים חז"ל, והם החילת את רבי שמואל, הים אין לו לב, יש לב לים, ונתן לו לב, שנאמר, כפו תאומו ללב ים. האלה לא היה לו לב, ונתן ללב שנאמר, עודנו חי בלב האלה. השמיים לא היה להם לב, ונתן להם לב שנאמר, והאר בוער באש עד לב השמיים. יבוא הים שאין לו לב וניתן לו לב, ויפרע מן המצרים שהיה להם לב, ושיאבדו את ישראל בכל מיני פורענויות, שנאמר ויעבידו בני ישראל, מצרים את בני ישראל בפרך. תבוא האלה שאין לה לב וניתן לה לב, ותיפרע מאבשלום שהיה לו לב, וגנב שלוש גנבות לב אביו, ולב בדים ולב אנשי ישראל. יבואו השמיים שאין להם לב, וניתן להם לב, ויורידו אמן קטל לישראל שהיה להם לב, וקיבלו התורה, ועבדו השם בכל לבבם ובכל נפשם, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך. ככה נאמר מחילת רבי שמואל. מה הפירוש במדרש הזה? אז הקליוקו נותן הסבר מופלא. הקדוש ברוך הוא נתן לב, נתן דעת, באלה שתתפוס את השערות של אבשלום ולא תרפה. גם בתאומות בלב ים, הקדוש ברוך נתן להם לב להיפרע מכל מצרי, כל אחד לפי הסגנון שלו. ידוע שכל אחד מהסוגים של המצרים נפרע באופן אחר. וגם משמיים יש כביכול לב לתת לכל אחד מעמלי תורה את המן לפי מידת היגיעה שלו בתורה. כל אחד מקבל באופן אחר כפי הדרגה שלו. זה הפשט מאוד יפה במדרש. ויסובו עשרה נערים נושאי כלי יואב ויקו את אבשלום וימיתו. עד עכשיו הוא עוד לא מת. עדיין מידה כנגד מידה, אומרת המשנה במסכת סוטה. ולפי שבעל 10 פלגשי אביו, לפיכך ניתנו בו 10 לומביות, שנאמר ויסובו 10 אנשים נושאי כלי יואב. ובפריקא דרבי אליעזר, וכל העובר על מצוות כבד את אביך, כאילו עובר על 10 הדיברות. לפיכך נדקרו בו 10 רמחים. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה נס, שלא מתו, הוא לא מת משלושת השבטים, עד שהוא קיבל גם את 10 החניתות. בזה הוא מחפר לא רק על 3 גנבות הדעת, אלא גם על 10 הפילגשים, או על כיבוד אביהם, וזה מפלאות הצור תמים פועלו, שבחסד השם רצה לחפר על מעשה אבשלום, לשון הכלי יקר. ובכל אמרו חכמינו בסנהדרין דף קוף ג', תניא היה רבי מאיר אומר, אבשלום אין לו חלק לעולם הבא, שנאמר, ויקו את אבשלום וימיתו, ויקו בעולם הזה וימיתו לעולם הבא. אבל כפי שאנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא, דוד פעל שלאבשלום כן יהיה חלק לעולם הבא. אבל זה נראה בשבוע הבא. פסוק תזיין. ויתקע יואב בשופר, וישוב העם מרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. ויקחו את אבשלום, וישליחו אותו ויער אל הפחת הגדול, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נעשו איש לאוהליו. הגופה של אבשלום מושלכה באמצע היער לפחת הגדול, היה שם מין חור כזה באדמה, וגל אבנים גדול מאוד.
כל אלה שהיו איתו גם הלכו הביתה.
רק שזה לא היה התוכנית של אבשלום. לא, זה לא קשור כבר נראה. לא זה היה התוכנית של אבשלום.
יש
היום מציבה
ביד
אבשלום.
כבר נראה מה המשמעות. אבל אבשלום לקח ויצב לו וחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור, אזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. עוד בחייו אבשלום הקים מונומנט גדול, בניין חשוב כדי להיזכר אחרי חייו.
לא היה לו ילדים.
למה? אבל היה לו בן. היו שלושה בנים ובת אחת, כך למדנו. בפרק י"ד פסוק כ"ז. אומרים חז"ל, כי אמר אין לי בן ולא אבוא לבן, ויכתיב וילדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת. אמר רבי יצחק בר אבדימי, שלא היה לו בן הגון למלכות. מפחיז דאמר גמירי, כל השורף תבואתו של חברו, אינו מניח בן ליורשו. ויהיו קל ילדי יואב, הרי שרף את חלקת היואב של, חלקת השדה, חלקת יואב. אתם בטח אומרים, אתם יודעים איפה נמצא יד אבשלום. בטח, מה השאלה? אז בנוגע למבנה, כותב רבי יוסף קורש, היה מבנה מאוד גבוה, בגובה של אבשלום שיש מאוד גבוה. על פי זה הסבירו את הסתירה בפסוקים, היו לו בנים, אין לו בנים, לא היה לו בנים, היה לו בנים, אבל הם לא ביטאו את הגובה שלו, ולכן היה חשוב לאבשלום לתת הנצחה גם לגובה שלו. אז אתם בטח בטוחים שהמבנה בנחל קדרון שמכונה יד אבשלום, זה מבנה, אבל הבית הזה הוא מבנה, המבנה בנחל קדרון הוא מבנה מתקופת בית שני. ואין לו כנראה קשר ליד אבשלום של הפסוק. למה? כי יוסף בן מתתיהו כותב שיד אבשלום נמצאת שתי ריס מירושלים לכיוון מערב. וכנראה משמע החוקרים של יוסף בן מתתיהו מזהים את זה, משהו אמור להיות באזור עין כרם או עמק רפאים. עמק המלך זהו עמק רפאים או עין כרם, זה צריך משהו הרבה יותר רחוק מאשר נחל קדרון. המבנה הזה לא שרד, אז זה לא יד אבשלום. היד, המבנה הזה שאנחנו מכירים היום, זה מבנה מבית שני, זה מאות שנים אחר כך. הרד"ק אומר, אבשלום תכנן להיקבר ביד אבשלום. וזה הרעיון, שלא קברו אותו ביד אבשלום. ואומר אברבנאל, מה לומדים מזה? כמה אנשים קראו להם רעות רבות ולא נקברו במקורות.
הוא ציבר איך להיקבר? מה זאת אומרת?
מה?
באדם בחיים.
מצרף הוא יקבר? כן. בטח, מה זה? חצי מהאנשים פה יש כבר קבר מוכן. לא צוחק איתך.
אבל הם לא רוצים למות.
לא רוצים למות?
זה בסדר, אז לא היו קונים.
למה אתה חושב שאין לו? בטח שהיה.
אם בנדלן,
לא. בטח שהיו קונים קברים. וכמה אנשים קראו להם רעות רבות ולא נקברו במקומות שהציבו להם בחייהם, כי לא לאדם דרכו להכין צעדו. זה המסר. חז"ל אומרים, ואבשלום לקח ויצב לו בחייו. מה היא לקח? אמר יש לקי שלקח מכחרה לעצמו. את מצבת אשר בעמק המלך, אמר בחינה בר פפא, בעיצה עמוקה של מלכו של העולם, דכתיב, הנני מקים עליך רעה מביתך. אז יש פה סיכום של כל פרשת אבשלום, שהכל מתנהל בעיצה עמוקה של מלכו של העולם. הוא קובע שדוד יענש על ידי צרה שיקום לו מביתו, תקום עלית, הנני מקים עליך רעה מביתך, והכל מתוכנן בעמק המלך. אבל זה שפה, זה שהיה נראה יד אבשלום, כאילו אבשלום מעורב בזה, זה אבשלום לקח, זה צרה שאבשלום לקח על עצמו. העניין כולו מתוכנן מלמעלה, אבל אבשלום גם היה בחירה חופשית. את השם, כמו שכעת למדנו שמלכות בדוד התכוננה, יש מחוי עזור שנזכה לביאת משיח בן דוד.
אמן.